שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ח, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של קמ"ז עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. אנחנו באמצע הנושא של מתנת שכיב מרע, ראינו אתמול שיש שני דינים מיוחדים במתנת שכיב מרע. דבר ראשון, שהוא מקנה את זה על ידי אמירת פיו, הוא לא צריך מעשה קניין, ודין שני, שזה חל רק אחרי שהוא מת, ועד אז הוא יכול להתחרט. היום נראה שני סוגיות עיקריות, הסוגיה הראשונה עוסקת בדין הראשון, והסוגיה השנייה עוסקת בדין השני. הסוגיה הראשונה, אמרנו ששכיב מרע מקנה על ידי דיבור והוא לא צריך מעשה קניין. אבל אומר רבא בשם רב נחמן, הכוח הזה של השכיב מרע זה רק באיך הוא מקנה. אבל זה לא מרחיב את מה הוא יכול להקנות. כלומר, הוא יכול להקנות רק דברים שגם אדם בריא יכול להקנות. אלא שאדם בריא עושה את זה על ידי מעשה קניין, ושכיב מרע עושה את זה בלי מעשה קניין. ולכן, כמו שאדם בריא לא יכול להקנות פירות דקל שעוד לא גדלו, כי זה דבר שלא בא לעולם, והוא גם לא יכול להקנות זכות מגורים בדירה, כי גם זה דבר שהוא לא ממשי, אלא אם הוא רוצה להקנות את הדברים אלו, אז הוא יכול למכור את הדקל לעניין זכות הגידול פירות שלו, או את הדירה לעניין זכות המגורים שבה. כלומר, הוא מקנה את הדקל ואת הדירה עצמה לעניין מסוים. זהו יכול לעשות, אותו דבר שכיב מרע. גם שכיב מרע הוא מקנה בלי מעשה קניין, אבל רק דברים שבריא יכול להקנות. לכן הוא לא יכול להקנות פירות, והוא לא יכול להקנות זכות מגורים, אלא רק דקל לפירותיו או דירה לעניין המגורים. זה הכלל של רבא בשם רב נחמן. הגמרא מקשה על זה שורה אחת לפני סוף קמ"ז עמוד ב', מזה שרבא אמר בשם רב נחמן ששכיב מרע כן יכול להקנות מיל ובעל פה. והרי אדם בריא יכול להקנות רק מיל ובשטר על ידי זה שמקנים את השטר, והוא לא יכול להקנות מיל ובעל פה. אז זה השאלה של הגמרא, שיש לנו פער בין שכיב מרע לבין אדם בריא, ואמרנו שלא אמור להיות פער כזה. בשביל לתרץ את זה אפשר ללכת בשני כיוונים. או שנרחיב באופן כללי את הכוח של שכיב מרע ונאמר שבאמת יש יותר דברים שהוא יכול לעשות, או שנרחיב בעניין הזה את הכוח של בריא ונאמר שגם הוא יכול להקנות מיל ובעל פה. אז באמת זה שני התירוצים של הגמרא. תירוץ ראשון, רב פאפה, הוא מרחיב את הכוח של שכיב מרע. הוא אומר, נכון, שכיב מרע מקנה רק דברים שאדם בריא מקנה, אבל מתנת שכיב מרע היא גם דומה לירושה. כמו שראינו אתמול כשלמדנו את המקורות של שכיב מרע, ראינו ששני פסוקים מרחיבים את זה מתוך דיני הירושה, ולכן שכיב מרע יכול להקנות כל דבר שאדם רגיל יכול להוריש. וכיוון שאפשר להוריש גם מיל ובעל פה, אז שכיב מרע יכול גם להקנות מיל ובעל פה. זה התירוץ של רב פאפה. תירוץ שני של רב אחא ברי דרביקא, הוא מרחיב פה את הכוח של בריא. הוא אומר, מה שחשבת שבריא לא מקנה מיל ובעל פה ושכיב מרע כן, זה לא נכון. גם בריא מקנה מיל ובעל פה. איך? על ידי מעמד שלושתם. כלומר שהמלווה, הלווה ומי שקונה את החוב, כולם נמצאים ביחד, אז הוא יכול להעביר לו אפילו בלי מעשה קניין. אז שכיב מרע עושה את זה בדיבור אפילו בלי מעמד שלושתם. באתר נכתוב מה חשבה הגמרא בהתחלה, הרי מן הסתם ידע שיש כזה דבר מעמד שלושתם. אז עד כאן סוגיה ראשונה. עכשיו יש לנו סוגיה מהשליש העליון של עמוד א' ועד השורה השלישית ברחבות בעמוד ב', שלפי רשב"ם היא מתייחסת למשנה שלנו ועוסקת בשכיב מרע. לפי תוספות אפשר לשים את כולה בסוגריים, כי לפי תוספות הסוגיה אמנם עוסקת בשכיב מרע, אבל זה לאו דווקא, כי הסוגיה עוסקת בהקנאת פירות, וכמו שאמרנו, אין הבדל בעניין הזה בין שכיב מרע לבין אדם בריא. שניהם לא יכולים להקנות פירות וכן יכולים להקנות דקל לעניין הפירות. אנחנו נלך כאן לפי שיטת תוספות, וזה שיטת רוב הראשונים. באתר נכתוב בקצרה מה דעת רשב"ם. אז כמו שאמרנו, אפשר להקנות דקל לעניין הפירות, אי אפשר להקנות את הפירות עצמם. זה הכלל, ואת זה אנחנו לא הולכים לשנות עכשיו בסוגיה. הנושא של הסוגיה זה לברר את כוונת הנותן. האם הוא התכוון רק לפירות, או שהוא התכוון לדקל לעניין הפירות. אז שואלת הגמרא, שכיב מרע שחילק מתנה לשני אנשים, אבל כמו שאמרנו, זה לאו דווקא שכיב מרע. לרובן הוא נתן את הדקל, ולשימון הוא נתן את הפירות. אז למה הוא התכוון? האם הוא התכוון להקנות לרובן את כל הדקל, כולל הכל, ואז לשימון הוא התכוון להקנות רק את הפירות, ואז ממילא זה לא יחול כי אי אפשר להקנות רק פירות, או שהוא התכוון לתת לשימון את הדקל לעניין הפירות, ואז יוצא שלרובן הוא נתן את הדקל, חוץ מאותה זכות של דקל לעניין פירות. ואז שניהם קנו, רובן את הדקל הוא יכול לנסר אותו, לעשות ממנו עצים, ושימון קיבל את הדקל לעניין הפירות, והוא יאכל את הפירות. אז זה השלב הראשון של השאלה, כשהוא נותן לשני אנשים שונים. שלב שני של הסוגיה, מה קורה אם הוא נתן לרובן את העץ, והשאיר לעצמו את הפירות? מה הוא התכוון להשאיר לעצמו? רק את הפירות, ואז זה לא עובד? או שהוא התכוון להשאיר לעצמו את הדקל לעניין הפירות, ואז זה עובד? אומר רבא בשם רב נחמן, לגבי השלב הראשון של השאלה אנחנו לא יודעים, אבל לגבי השלב השני, ברור שהוא התכוון להשאיר לעצמו את הדקל לעניין הפירות. כי אדם שמשאיר לעצמו, משאיר לעצמו בעין יפה. כל זה גרסה ראשונה של השאלה, אנחנו 5 שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו יש גרסה שנייה שהיא כבר לגמרי לא קשורה לשכיב מרע. אומר רבי אבא לרב אשי, אנחנו מכירים את השאלה ואת התשובה של רבא בשם רב נחמן על נושא אחר לגמרי. למדנו בדף סמך א', שאדם שמוכר בית, הוא לא התכוון למכור גם את הקומה השנייה או את הגג. מן הסתם זה לא כמו קומה שנייה של בתים בימינו, אלא זה חלק קצת יותר נפרד. וממילא אמר יש להקישם בדף סמך ג', שאם אדם מכר בית ואמר אני מוכר לך את הבית חוץ מהדיוטה העליונה, שזה הגג או קומה שנייה, אז באמת הוא לא מכר את הדיוטה העליונה. ושואלת הגמרא, מה יש להקיש רצה להוסיף בזה? הרי במשנה אמרנו זה אפילו בלי שהוא יאמר חוץ מאת הגג. למה צריך שאדם יאמר חוץ מאת הגג? אלא מסביר רבי זרע שיש להקיש רצה לומר שכיוון שכשאדם מוכר את הקומה הראשונה, ממילא הגג נשאר אצלו גם בלי שהוא יאמר, אם הוא בכל זאת אמר, כנראה שהוא התכוון להשאיר לעצמו עוד איזה זכות. איזה זכות? אז אם מדובר באדם שמכר את הקומה הראשונה ואת החצר, אז הוא משאיר לעצמו את הגג, והוא גם משאיר לעצמו זכות לשים את הקורות של הגג באוויר של החצר. לכן הוא אמר חוץ מאת הגג בשביל להשאיר לעצמו גם את אותה זכות של הקורות. אז כל זה אמרנו כבר בדף סמך ג'. עכשיו שואלת הגמרא, מה קורה אם אדם מוכר את הבית ואת החצר לרובן, ואז הוא אומר, חוץ מאת הגג, שאת זה אני מוכר לשימון. אז כיוון שגם פה הוא השתמש בלשון קצת מיותרת, כי הוא היה יכול פשוט לומר, ואת הגג אני נותן לשימון, אז האם גם פה אנחנו אומרים שהוא התכוון להוסיף לשימון את הזכות לשים את הקורות על החצר שעכשיו רובן קנה, או שלא? זה השלב הראשון של השאלה. והשלב השני, כמו שראינו מקודם שלב שני, זה כשהוא לא נתן את זה לשני אנשים, אלא השאיר לעצמו. כלומר, נסביר לפי תוספות האחרון בעמוד א', ריש לקיש אמר שכשהוא משאיר לעצמו את הגג, הוא השתמש בלשון של על מנת שהגג שלי. בזה ברור שהוא התכוון להשאיר את הגג וזכות לשים קורות. אבל מה יקרה אם הוא לא אמר על מנת, שזה לשון של תנאי, אלא פשוט אמר החצר והבית שלך חוץ מהגג. האם גם בזה הוא התכוון להשאיר לעצמו זכות לשים קורות או לא? ולגבי השאלה הזאת, אומר רבא בשם רב נחמן, לשני אנשים אחרים אנחנו לא יודעים. אבל כשהוא משאיר לעצמו, אדם שמשאיר לעצמו, משאיר לעצמו בעין יפה. אז זה היה שתי הגרסאות לשאלה ולתשובה של רבא בשם רב נחמן. גרסה הראשונה לגבי פירות או דקל לפירות, וגרסה שנייה לגבי הקורות שהוא יכול לשים מעל החצר. באתר בעזרת השם נכתוב את ההסבר של רבנו יונה לגרסה השנייה, שלפי הבנתו זה דומה עוד יותר ממה שאמרנו עכשיו לגרסה הראשונה. ובזה סיימנו את הנושא הראשון שלנו להיום, מה שכיב מרע יכול להקנות. הוא לא יכול להקנות פירות, הוא יכול להקנות דקל לעניין הפירות. ועכשיו לנושא השני. אמרנו במשנה והסברנו את זה בדף הקודם, שזה נחשב מתנת שכיב מרע רק אם אנחנו יודעים שהוא נתן את זה בגלל שהוא הולך למות. ואיך אנחנו יודעים שהוא נתן את זה בגלל שהוא הולך למות? אז או שהוא אמר לנו במפורש, או שיש אומדנה. איך יודעים באומדנה? אם הוא נתן את כל הנכסים שלו בלי יוצא מן הכלל, אז מן הסתם הוא חושב שהוא הולך למות. ממילא זה מתנת שכיב מרע, וזה מאפשר לו לחזור בו מהמתנה. אבל אם הוא נתן רק חלק מהנכסים והשאיר לעצמו משהו, סימן שהוא חושב שהוא הולך לחיות, ואז ממילא זה לא נקרא מתנת שכיב מרע, אלא מתנת בריא, ואז הוא לא יוכל לחזור בו מהמתנה. אז שוב, אם הוא נתן הכל, הוא חוזר בו, אם הוא נתן רק חלק, הוא לא חוזר בו. אז עכשיו אנחנו בשורה השלישית, בשורות הרחבות, יהיו לנו 3 סוגיות בשאלה הזאת של מקרים שונים שבהם נתלבט האם זה נחשב שהוא נתן את הכל ואז זה מתנת שכיב מרע והוא גם יכול להתחרט, או שזה לא נחשב שהוא נתן את הכל ואז זה מתנת בריא והוא לא יכול להתחרט. עכשיו נעיר כאן הערה שנכונה לכל 3 הסוגיות, שבשביל להתלבט האם זה מתנת שכיב מרע או מתנת בריא, אנחנו חייבים להניח שמדובר שהוא לא עשה את זה לידי דיבור, אלא לידי מעשה קניין. כי על הצד שזה מתנת בריא ולא מתנת שכיב מרע, אז בשביל שזה בכלל יחול, צריך שיהיה פה מעשה קניין. עכשיו, כיוון שהוא נתן ועשה לזה מעשה קניין, יוצא שעליו חובת ההוכחה. כלומר, בשלושת המקרים שנראה עכשיו שיש ספק האם זה נחשב שהוא נתן את הכל או לא, אנחנו לא אומרים בוא נשאיר את הקרקעות אצלו כי הרי הוא המוחזק, אלא הפוך, הרי הוא נתן אותם ועשה לזה קניין. לכן, בשביל לתת לו להתחרט ולהשאיר את הקרקעות אצלו, אנחנו צריכים להיות בטוחים שזה באמת היה מתנת שכיב מרע. זה היה לפי הסבר של הרמב"ן, עד כאן ההקדמה, עכשיו נראה את 3 הסוגיות. שתי הסוגיות הראשונות הם גם בשם רב נחמן. הסוגיה הראשונה, רב יוסף בר מניומי אומר בשם רב נחמן, אם שכיב מרע לא חילק את כל הנכסים לאדם אחד, אלא חילק לכמה אנשים, אז צריכים לבדוק איך הוא עשה את זה. אם הוא נותן את זה בצורה רצופה, נותן לכל אחד את הנכס שלו עד שהוא מסיים את הכל, אז זה ברור שנקרא שהוא נתן את הכל, וזה מתנת שכיב מרע, ולכן הוא יכול לחזור בו אם הוא עברי. אבל אם זה נראה שבאמת הוא התכוון בהתחלה לתת רק חלק מהנכסים, ואז הוא התחרט מתחרט, והוא נתן גם את השאר, למשל שהוא הפסיק קצת בין הנתינה הראשונה לבין השאר, ולא סביר לומר שהוא הפסיק פשוט כי הוא רוצה לחשוב למי לתת, אלא יותר הגיוני לומר שהוא בהתחלה רצה לתת קצת, ואז הוא החליט לתת הכל, אז יוצא שאלו שקיבלו את הנכסים הראשונים, זה לא היה מתנת שכיב מרע, כי אז הוא לא התכוון לתת הכל, לכן מהמתנות האלו הוא לא יכול להתחרט. רק מהמתנות שהוא נתן בסוף, כיוון שבזה הוא חילק כבר את הכל, זה כן מתנת שכיב מרע, ורק מאלו הוא כן יכול להתחרט. אז זה היה הסוגיה הראשונה בעניין הזה. סוגיה שנייה, אומר רב אחא בר מניומי בשם רב נחמן, דין קצת מפתיע, למרות שאמרנו ששכיב מרע שחילק הכל, אז זה נחשב מתנת שכיב מרע והוא יכול להתחרט, הוא אומר, אנחנו לא נותנים לו להתחרט, כי אנחנו חוששים שאולי באמת יש לו עוד נכסים במקומות אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם, ואז יוצא שזה מתנת בריא ולא מתנת שכיב מרע, והוא לא יכול להתחרט. אז מיד שואלת הגמרא, הרי בזה ביטלת את כל עניין שכיב מרע. תמיד אנחנו נחשוב שזה לא באמת מתנת שכיב מרע, אז על מה המשנה דיברה כשאמרה שאם הוא חילק את הכל, זה כן מתנת שכיב מרע. עונה הגמרא שתי תשובות. רב חמה אומר שמתנת שכיב מרע זה יהיה רק במקרה שהוא באמת אומר שהוא מקנה את כל הנכסים שלו, ואז גם אם יש לו נכסים במדינת הים, גם הם קנויים, כי הוא אמר שהוא מקנה גם אותם. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר מר ברבה שאין לנו חשש שיש לו עוד צדות, כשמוחזק לנו שבאמת אין לו עוד צדות. ואז באמת זה יחשב מתנת שכיב מרע. אז זה היה סוגיה שנייה בנושא הזה, וסוגיה שלישית ואחרונה ממש באמצע עמוד ב'. שואלת הגמרא, אם אדם נתן לראשון, נניח לרובן, את כל השדות שלו, ואז הוא התחרט והעביר חצי לשימון, האם חזרה במקצת הווי חזרה בכולה או לא? כלומר, האם כשהוא התחרט ולקח חצי והביא לשימון, האם בזה הוא התכוון להתחרט לגמרי מהמתנה של רובן ולתת רק חצי לשימון, ואז יוצא ששימון זה מתנת בריא והוא לא יוכל להתחרט ממנה, או שהוא לא התכוון להתחרט אלא רק במה שהוא לקח את החצי, כלומר הוא השאיר חצי אצל רובן וחצי העביר לשימון. ואז לפי זה גם שימון זה מתנת שכיב מרע, כי בסך הכל הוא נתן את כל הנכסים, ככה תהיה מסקנת הגמרא, למרות שעוד מעט נראה שיש הווה מינה לומר אחרת. אז זה השאלה של הגמרא, והגמרא מביאה תשמה מברייתא שעוסקת בדיוק בשאלה הזאת, וננסה לברר האם הברייתא חושבת שהוא חזר בו מהכל או שלא חזר בו מהכל. עכשיו הדיון בברייתא הזאת הוא קצת מורכב, לכן עכשיו נאמר ממש תקציר, ואז מי שירצה יוכל לשמוע את הפירוט, אחרי הפירוט יהיה סיכום לכל השיעור. הברייתא ברייש אומרת לגבי המקרה שלנו שהראשון לא קנה והשני קנה, אז מכאן יוצא שהוא התחרט לגמרי מהראשון, לכן הראשון לא קנה, וכיוון שהוא התחרט לגמרי והשני קיבל רק חצי, אז השני הוא מתנת בריא ולא מתנת שכיב מרע, ממילא השני כן קנה והוא לא יכול להתחרט ממנו. אז מכאן ראיה שכשהוא התחרט מהראשון הוא התחרט ממנו לגמרי, וזה עונה לשאלה שלנו. אז זה התקציר, עכשיו נפרט יותר לפי סדר הגמרא. בברייתא יש רישא וסייפא, הרישא עוסקת בשאלה ששאלנו, הסייפא בשאלה הפוכה. הגמרא עצמה מביאה את הסייפא רק כסוגריים בשביל להוכיח נקודה מסוימת, לכן נתחיל דווקא עם הסייפא ואז נראה את הרישא בבת אחת. אז קודם נראה את שני המקרים בברייתא עצמה. המקרה ברישא זה שהוא נתן לראשון הכל התחרט ונתן לשני חצי. המקרה בסייפא זה הפוך, הוא נתן לראשון חצי התחרט ונתן לשני את הכל, גם את החצי שהוא נתן לראשון. זה המקרים, והדינים הם גם כן הפוכים. ברישא שהוא נתן לראשון הכל התחרט ונתן לשני חצי, הדין הוא שהראשון לא קנה, השני קנה. ובסייפה שהוא נתן הראשון חצי התחרט ונתן לשני את הכל, הדין הוא שהראשון קנה, השני לא קנה. אז נבין קודם את הסייפה ואז ניגש לרישא. אז בסייפה המקרה הוא שהוא נתן לראשון חצי, אז זה מתנת בריא, ממילא מהראשון הוא לא יכול להתחרט, אחרי זה כשהוא הקנה לשני אז יוצא שהוא הקנה את כל הנכסים שלו, אז השני זה כבר היה מתנת שכיב מרע, לכן כל עוד הוא עדיין חי הוא יכול להתחרט מהשני. אז זה באמת הדין בסייפה, שהראשון קנה כי הוא כבר לא יכול להתחרט, ומהשני הוא יכול להתחרט. עכשיו מה שאפשר לקחת מהסייפה לרישא זה שהמקרה של כל הברייתא זה שבסוף הוא חי והוא מתחרט על כל העסק. אז מהראשון שם הוא כבר לא יכול להתחרט, אבל מהשני כן, כי זה היה מתנת שכיב מרע. ועכשיו נראה את הרישא. ברישא כמו שאמרנו המקרה הוא הפוך, הוא נתן לראשון את הכל, התחרט והעביר לשני חצי. והדין בברייתא שם זה שהראשון לא קנה והשני קנה. והשאלה שלנו היא לנסות לברר האם כשהוא מתחרט מהראשון ומעביר לשני חצי, האם הוא התכוון להתחרט מהכל או שהוא התכוון להתחרט רק מחצי. אז אנחנו ננסה לראות האם אפשר להבין את הרישא לפי כל אחת מהאפשרויות. אז נתחיל באפשרות שאיתה גם נשאר למסקנה שכשהוא מתחרט הוא מתחרט מהכל. בוא נראה האם אפשר להבין ככה את הרישא. אז הוא נתן לראשון את הכל ואז הוא התחרט, והוא יכול כי זה מתנת שכיב מרע, ואנחנו כרגע לפי אפשרות שכשהוא התחרט הוא התחרט מהכל, אז לכן הדין שהראשון לא קנה מאוד מובן, ואז הוא נתן חצי לשני, אז השני זה מתנת בריא, כי הרי הוא לא נתן לו את הכל, ומזה הוא כבר לא יכול להתחרט, בין אם הוא חי בין אם הוא מת, השני יקנה חצי. אז לפי ההבנה הזאת הכל מובן. הראשון לא קנה כלום כי הוא התחרט מהכל, השני קנה כי זה היה מתנת בריא ומזה הוא כבר לא יכול להתחרט. אבל עכשיו נראה האם אפשר גם להבין את הברייתא לפי האפשרות שכשהוא מתחרט מהראשון הוא מתחרט רק בחצי. אם אפשר להבין את זה לפי שתי הבנות, ממילא אין לנו מכאן ראיה מהברייתא לשאלה שלנו. אם נראה שאי אפשר להבין את זה לפי ההבנה הזאת, יוצא שאפשר להבין את זה רק לפי האפשרות הראשונה, ואז יש לנו מכאן ראיה לשאלה שלנו שכשהוא מתחרט הוא מתחרט מהכל. אז בואו נראה מה מדובר כאן לפי ההבנה השנייה. הוא נתן לראשון את הכל, התחרט לא מהכל אלא רק מחצי, והעביר את החצי הזה לשני. אז הראשון נשאר עם חצי והשני קיבל חצי. עכשיו הראשון הוא ודאי מתנת שכיב מרע, כי הרי בהתחלה הוא נתן לו את הכל. אז אמנם עכשיו הוא התחרט רק מחצי, אבל הוא יכול בהמשך להתחרט גם מהכל. מה עם המתנה לשני? האם זה מתנת שכיב מרע או מתנת בריא? אז בהווה אמינא הגמרא מבינה שזה מתנת בריא. כי סוף סוף לא, הוא נתן רק חצי. ממילא הוא לא יכול להתחרט מזה. ואז הברייתא מובנת. שוב מדובר פה באדם שבסוף הבריא ומנסה להתחרט מהכל, מהראשון הוא יכול להתחרט כי זה היה מתנת שכיב מרע, מהשני הוא לא יכול להתחרט כי זה היה מתנת בריא. אם נבין ככה, אז באמת הברייתא מובנת גם לפי ההבנה הראשונה וגם לפי ההבנה השנייה. אבל דוחה רב יאמר ואומר לרבשי, מה פתאום? לפי ההבנה הזאת, השני גם הוא מתנת שכיב מרע. כי הרי כשהוא נתן לו את החצי, בזה הוא נתן את כל הנכסים שלו. אז יוצא שגם הראשון זה שכיב מרע וגם השני זה שכיב מרע. אז אם הוא מת, הוא לא יכול להתחרט משניהם, אבל אם הוא חי, הוא יכול להתחרט משניהם, ולא רק מהראשון. ואז זה לא מסתדר עם מה שהברייתא אומרת, שמהראשון הוא מתחרט ומהשני הוא לא מתחרט. אז ממילא יוצא שאי אפשר להבין את הרישה של הברייתא לפי ההבנה השנייה, אלא רק לפי ההבנה הראשונה שכשהוא מתחרט, הוא מתחרט מהכל, ולכן הראשון לא קנה כי הוא התחרט מהכל. הכל, השני קנה והוא לא יכול להתחרט כי זה כבר היה מתנת בריא כי הוא נתן לו רק חצי. והגענו לרבע התחתון של העמוד, נמשיך בסוגיות האלו מחר, נסכם את מה שראינו היום. אמרנו ששכיב מרע מקנה בלי מעשה קניין רק דברים שגם אדם בריא יכול להקנות עם קניין, לכן הוא לא מקנה פירות אלא רק דקל לפירות. שאלנו איך הוא מקנה מיל ובעל פה וענינו שתי תשובות. אחרי זה שאלנו למה מקנה מתכוון כשהוא נותן לאחד את הדקל ולשני או לעצמו הוא נותן פירות. האם הוא התכוון רק לפירות וזה לא יעבוד או לדקל לעניין פירות וזה כן יעבוד. ושאלה דומה ראינו לגבי קורות של בית. בשני המקרים אמר רב נחמן שלעצמו הוא כן מתכוון להשאיר בעין יפה. אחרי זה דיברנו על מתי זה נחשב שהוא קנה את הכל וזה מתנת שכיב מרע ומתי לא. בזה היו לנו שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה, אם זה נראה שבהתחלה הוא לא התכוון לתת את הכל, אז אלה שקיבלו ראשונים זה יהיה מתנת בריא והוא לא יוכל להתחרט. סוגיה השנייה, אנחנו חוששים שבאמת יש לו עוד שדות, לכן צריך שהוא ייתן את הכל או שהוא מוחזק שאין לו עוד שדות. וסוגיה שלישית, אם הוא נתן לראשון הכל ואז הוא התחרט בחלק, האם הוא התחרט מהכל או לא, כשהמסקנה היא שהוא התחרט מהכל, ולכן הראשון לא יקנה, ומהשני הוא לא יכול להתחרט, כי זה כבר מתנת בריא, כי הוא נתן לו רק חלק, כל טוב.